מדברים, אף אחד גם לא מאשים אותו, את ליברמן, שבגללו אין ממשלה בישראל. האיש הזה יושב באמצע, בין גוש הימין לבין גוש השמאל, אם הוא עובר לצד מסוים יש ממשלה, אם הוא נשאר שם על הגדר אין כלום, ופשוט הולכים לבחירות. שיחליט, שיחליט מה הוא עושה. טוב, לא ברור, האם נראה בקרוב איזושהי התגמשות מצידו, ובינתיים הפרקליטות ואנשי מה שמכונה שלטון החוק חווים בימים האחרונים מתקפות חריפות ביותר. על מה שנראה כמסע הרדיפה נגד נתניהו ואנשיו, ודווקא נתניהו עצמו מנסה קצת להוריד פרופיל, אולי טיפה לחבק את מערכת המשפט, הוא מבין שהוא בימים רגישים. נעסוק גם בזה הבוקר וגם בפרשת מעצרים חדשה, הבוקר בכמה רשויות מקומיות במסגרת פרשת שחיתות חדשה, לא ברור עדיין הפרטים בעניין הזה. נהיה גם בטבריה, מתיחות לא קטנה בעיר הזו, ואתמול גם מנכ"ל העירייה מתפטר. העיר בשיתוק מוחלט. נעסוק בעניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, אריאל שרפר. בוקר טוב, אריאל.
שלום רב, בוקר טוב, ולהכותרות. חוקרי יחידת להב 433 עצרו הבוקר 10 בני אדם, בהם שני אישי ציבור בכירים בשלטון המקומי, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון. 9 מעורבים נוספים עוקבו לחקירה. נורמים בכירים בליכוד, החברים בקבינט המדיני-ביטחוני ובהם השרים ארדן וקץ, אמרו הבוקר כי המצב הביטחוני הנוכחי בדרום ידרוש ככל הנראה מבצע צבאי רחב וכיף ברצועת עזה, אך הדבר ידרוש גם שיקול דעת, אחריות ותזמון מתאים. הדברים נאמרו לאחר ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני אתמול שנמשכה 4 שעות. הג'יהאד האיסלאמי טוען להמשך מדיניות רגיעה כפי שהובטח למתווכים המצריים. ניתנה דוברי הג'יהאד את הירי האחרון לשטח ישראל בסוף השבוע שעבר, ביצעו פעילים סוררים של הארגון. האיחוד האירופי פרסם הודעת גינוי רשמית למטח הרקטות האחרון שנורה מהרצועה לישראל, וקרא להפסיק לאלתר את הירי ללא תנאים ולקדם פתרון פוליטי שישים קץ לאלימות. סיעת הליכוד בכנסת תבחר היום יושב ראש סיעה חדש במקומו של השר אמסלם שביקש לסיים את תפקידו. המתמודדים על התפקיד הם חברי הכנסת מיקי מכלוף זוהר ויואב קיש. מנהיג חמאס בעזה איסמעיל הנייה טוען כי הושג הסכם לקיים בחירות להנהגה הפלסטינית בעתיד הקרוב. ניתנת הנייה, הסכם הבחירות זכה לתגובה חיובית מיושב ראש הרשות אבו מאזן. פרשת אוקראינה גייט, רס ווט, האחראי על ניהול התקציבים בממשל האמריקני, הצהיר כי לא התייצב לחקירה מול בית הנבחרים השבוע במסגרת הליך ההדחה המתנהל נגד הנשיא טראמפ. שני בכירים נוספים בתחום הכלכלי הצהירו כי גם הם לא ימסרו עדות בפרשה. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, להינשבו רוחות חזקות בצפון ולאורך החוף. אלה הכותרות.
תודה רבה אריאל, נזכיר למאזיננו, 8:41, סוף זמן קריאת שמה, זה נהיה מוקדם, שעון חורף. חשוב לתזכר כל בוקר את המאזינים שלנו. שיהיה בוקר טוב, אריאל. בצוות שלנו, העורך אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:03, איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב.
פרשת המעצרים הזו, אנחנו יודעים משהו? איפה? מי העצורים?
על הזהותם, מטבע הדברים, יש איסור פרסום, שני ראשי ערים, משרד עורכי דין ועוזר שר. מה זה אומר, על מה הפרשה, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל קשרים של הון שלטון, נקרא לזה, העברת תקציבים ממשרדי הממשלה לעיריות, אבל אתה יודע, בואו נמתין לקבל את הפרטים, כי כמו שאנחנו...
ומה הסיכוי שהפרשה הזו, שאין לנו מושג מהי, מי הם הנפשות הפועלות, תיגמר בכל דממה דקה, כמו הרבה מאוד פרשות?
זה מה שבאתי לומר, שדברים שמתחילים בדרמה גדולה על הבוקר, מסתיימים לפעמים בצורה, בכל ענות חלושה.
ושאלה נוספת, מה הסיכוי שהפרשה הזו, ששוב, אין לנו באמת מושג מהי, יוצאת דווקא עכשיו, כשהפרקליטות ומערכת המשפט מותקפת בעיקר מימין, אולי בניסיון קצת להסיט את סדר היום או את הכותרות. אבל זאת שאלה שלעולם לא נדע תשובה עליה. כי, אתה יודע, פועלים כמו שצריך.
זה תלוי בזהותם של אותם אנשים ואותם רשערים, אבל אנחנו כבר מתקרבים לגבול הקונספירציה, אתה יודע.
כן, כל פרשה מייצרת כותרות, לא משנה. לא, רק נאמר, ככל שאנחנו כן יודעים, לא מדובר ברשויות חרדיות וכו', אז כך שמי שבמתח יכול להירגע. טוב, במערכת הפוליטית, ליברמן הולך לומר משהו היום? תגיד.
מטבע הדברים, יש ביום שני, יש ישיבות סיעה של כל הסיעות. ליברמן אתמול עשה כמה איתותים על כך שהוא לא מרוצה מהקצב של התקדמות המסע ומתן, ובעצם הולך לתת איזושהי הצהרה היום. לפי דעתי זה נטו על מנת להביא אותנו העיתונאים לשמוע אותו. אתה יודע, הוא לא יכול לשנות את עמדתו בתוך יממה, מאז אותה הודעה שהוא כתב אתמול, ובעצם האשים את אותם אשמים טבעיים, את נתניהו, את החרדים, אז אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה.
כולם אשמים, רק הוא בסדר. אנחנו,
בדיוק, רק הוא בסדר, הוא הבן אדם שבעצם גרר אותנו לבחירות בפעם השנייה, וככל הנראה הולך לעשות את זה גם בפעם השלישית, הוא בסדר, כולם לא בסדר, אבל אם מופתע, אז אני מבטיח לדווח על זה כאן בחדשות כל חי.
אוקיי, טוב, עוד כמה נושאים, יש היום קרב לא פשוט בתוך סיעת הליכוד, מי יהיה ראש הסיעה, למרות שזה קרב על תנאי, או קרב לזמן קצוב יכול להיות, כי אם הולכים לבחירות מתישהו בקרוב, אז כל הסיפור הזה הוא לתקופה קצרה, ואפשר לחשוב גם מה הכוחו של יושב ראש הסיעה.
נכון, קודם כל.
ונאמר, רגע, ונאמר, הקרב או המאבק או ההתמודדות בין מיקי זוהר ויואב קיש, שניהם נאמנים מאוד חזקים של נתניהו.
נכון. אז קודם כל, תראה, יושב ראש סיעה, כמו שאמרת, הוא תפקיד בעיקר טכני, אתה יודע, להכניס את החברי כנסת להצבעות, לנהל את אותם הצבעות, ובעצם קואליציה מול אופוזיציה גם בוועדות, אבל יש לזה קשר ישיר יותר לראש הממשלה. אנחנו ראינו הרבה פעמים שדוד ביטן לצורך העניין, וכן לפניו, גם דודי אמסלם שקודם לשר, וגם זאב אלקין, אם אתה זוכר, וצחי הנגבי, וכו' וכו'. בעצם תפקיד יושב ראש הסיעה היה משהו שהוא מרכז סביבו הרבה מאוד פוליטיקה והרבה מאוד עמדת כוח בכנסת, וזו הסיבה שבעצם יש קרב היום. אגב, ראוי לציין שההצבעה היא חשאית, ולכן יהיה מאוד מעניין לראות את הקרב הזה בין השניים הללו, גם יואב קיש וגם מיקי זוהר, מה עמדת חברי הסיעה. בעצם היום בשעה 3 לפני ישיבת סיעת הליכוד יעשו הצבעה במהלך ישיבת הסיעה, ולכן זה מעניין, כי בכל אופן יש קשר לראש הממשלה, כי בסופו של דבר מי שנותן את ההנחיות זה ראש הממשלה וכו'. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו נמצאים בממשלת מעבר, ממילא אין הרבה משמעות, כי אין הצבעות ואין גיוס קואליציה ואופוזיציה. אבל איך לדעת, אתה יודע, אי אפשר לדעת לאן זה יתגלגל, ובדרך כלל מי שמקבל היום תפקיד, זה אולי ישדרג אותו לקראת הבחירות הבאות לאיזשהו תפקיד אחר, וזו הסיבה שבעצם יש קרב היום.
עד שיש אפשרות למנות משהו, כשכל השרים הכל תפרוז, ואפשר למנות, כמעט לעשות שינויים. אגב, נתניהו מתכוון לעשות שינויים, הסיפור הזה עם בנט, כמה הוא נכון?
תראה, נפתלי בנט ואיילת שקד, זה בעיה קשה. ככל שהם מבינים שהם מתקרבים לאזור הדמדומים של הבחירות, מבחינתם זה גזר דין מוות. ואני אסביר למה, כי גם אתה מבין שהסיטואציה שהייתה לא תחזור על עצמה. אנחנו לא רואים שום סיכוי שהפעם, עם התוצאות שהביאה הרשימה המשותפת של הבית היהודי וימינה וימין החדש, ישימו שוב את איילת שקד בראש. אין שום סיבה גם לשים אותה בראש. ולכן במקרה הטוב, ואגב, גם בהסכם ביניהם, בין נפתלי בנט לאיילת שקד, הפעם הוא חוזר לרשות הימין החדש, וזה מה שקורה בעצם. נפתלי בנט הוא השר הבכיר היום, סליחה, לא שר, הוא יושב ראש הסיעה בעצם. מה שאומר שגם אם כן יהיה איחוד, אז איילת שקד תידחק לאיזשהו מקום, אתה יודע, 7, 8, 9, בסביבות איתמר בן גביר. ולכן לבנט ואיילת שקד אסור שיהיו בחירות בפעם השלישית, הם מבינים את זה, כי גם אם יהיה איחוד, כמו שאמרתי, אז הם ידחקו לשוליים של אותה רשימה מאוחדת. אם לא יהיה איחוד, קשה מאוד לראות אותם מתמודדים ותולכים את אחוז החסימה, וזו הסיבה שנפתלי בנט בעצם מפתח קשרים די טובים, הייתי אומר, לפחות לפי הקילומטרה שהוא צובר בימים האחרונים לנתניהו, על מנת, יכול להיות, שנתניהו יכניס אותו לליכוד, ובתמורה ימנה אותו כבר היום לשר. אתה יודע, להזכירך, בן אדם שכיהן כשר מספר שנים, שר חינוך וכו', ויש לו שאיפות פוליטיות, אתה יודע, להיות ראש ממשלה, והיום הוא בסך הכל איזשהו חבר
כנסת פשוט. אז מה, זה ניסיון לתקוע טריז בין בנט לשקד?
תראה, בין היתר, כי אנחנו יודעים ש, איך נקרא לזה, במעונו של נתניהו לא בדיוק אוהבים את איילת שקד, כן? ומעדיפים לקחת את בנט ולשדרג אותו. אבל אני מניח שכמו הצהרות של השניים, אם הם יבואו זה יהיה בעסקת חבילה, כלומר אם הם יצטרפו לליכוד כמו השר כחלון לצורך העניין, שנכנס יחד עם עוד שני חברי סיעתו, אז גם איילת שקד ונפתלי בנט ייכנסו, הם ומתן כהנא, שלושה ייכנסו בתוך הליכוד. לנתניהו יש בכך משמעות נוספת, שבעצם אין כמעט מפלגות, אתה יודע, ימין חילוני כזה כמו נפתלי בנט ואיילת שקד, ובעצם הוא מזג את כולם לליכוד, אין כחלון, אין כלום, ורצים קדימה במפלגה אחת ענקית, ונשארנו רק את הכיפות הסורגות, שזה בעצם, אתה יודע, הוא לא יכול לצרף אותם עכשיו לליכוד. מבחינתו של נתניהו זה הישג, מבחינתו של בנט ו ושקד זה במקום ללכת, אתה יודע, לבחירות, כשהם לא יודעים באמת מה קורה ואיך יקרה, וזה כנראה הפחד שלהם, וזו הסיבה שמסכימים.
טוב, יש לך נתון לסיום שיחתנו על איזשהו סקר, מה חושבים החרדים בשאלה מה צריך לעשות?
סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, סקר שאני חושב שהנתונים המעניינים שבו זה לא כמה אנשים תומכים בכניסת המפלגה שלהם לממשלת אחדות, כי זה אנחנו יודעים שכחול לבן כמובן רוצים שהליכוד ייכנסו וכו' וכו'. מי שלא רוצים, אלו החרדים, יהדות התורה וש"ס, לא רוצים, 30% מהמצביעים של המפלגות הללו לא רוצים ממשלת אחדות. בליכוד 50% רוצים, שזה כן מעניין, אבל הנתון היותר מעניין זה השאלה של האם בדעתך יש סיכוי גדול שמפלגת כחול לבן תתפצל במקרה של כישלון בהרקמת הקואליציה, כלומר בני גנץ לבד, יאיר לפיד לבד, ואני חושב שהתוצאות הללו
מעידות
60% ממצביעי יהדות התורה, כמעט 60% ו-56% ממצביעי ש"ס, אומרים שהסיכוי גדול שהיא תתפצל. עכשיו לפי דעתי הם גם רואים את התמונה הפוליטית והם מבינים
לי ש... יש תחושה שאנשים פשוט זה מה שהם רוצים, אבל זה לא הולך לקרות.
משאלת לב, זה מה שבאתי לומר, בגלל שכולם מבינים את הסיטואציה הפוליטית שכרגע הם רצו ביחד והם הולכים להרכיב ממשלה או להצטרף לממשלה, משהו שזה לא יקרה, אבל הם משאלת הלב שלהם שזה יקרה, כי בעצם אני חושב שהסיבה הגדולה גם שלא רוצים את אותה ממשלת אחדות עם כחול לבן, זה בשל העובדה שיאיר לפיד נמצא שם, וזו הסיבה שגם במפלגות החרדיות יש אחוזים מאוד גבוהים שמתנגדים למהלך הזה.
איתי גדסי, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הדוקטור שלמה קראי מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
טוב, לאן אנחנו הולכים? יש לך אולי יכולת נבואית שאין לנו?
תראה, המבוי הסתום שכחול לבן מוליכים אותנו אליו, זה למעשה, להערכתי...
למה כחול לבן? למה כחול לבן? למה לא ליברמן למשל? למה לא עושים מאמצים להחזיר אותו חזרה לגוש? מה אתה רוצה מכחול לבן?
ליברמן איבד את הרלוונטיות שלו למהלך בעצם החצי שנה הזאת שהוא טלטל את מדינת ישראל כולה בדרך לשום מקום, ואם הוא ייכנס שוב פעם עכשיו לממשלת ימין, זה אני חושב בשבילו יהיה סיום הקריירה הפוליטית שלו. למרות ששוב, הלוואי, אבל אני חושב שהוא היה באותה נקודת, באותו מצב בדיוק לפני חצי שנה, ויכל לקבל כל מה שהוא רצה לטובת בוחרה, והוא לא עשה את זה, וטלטל את כולנו לתקופת זמן שעדיין אנחנו לא יודעים לכמה זמן, בינתיים חצי שנה. לכן, וגם אם תקום ממשלת אחדות הוא לא רלוונטי, כי לא צריכים אותו, לכן ליברמן פחות נכנס לי לתרחיש שאני חושב שהוא יותר, רלוונטי.
אתה באמת מאמין, שממשלת אחדות עם כחול לבן, ובהנחה שכל גוש הימין שמה, יחד עם כחול לבן, דבר כזה יכול להצליח? הרי על ימין ועל שמאל יריבו, לא בענייני ימין ושמאל, אלא אשכם וערב, מדי בוקר. אתה תביא איזושהי הצעת חוק שמאוד חשובה לך, בנושא אידיאולוגי כזה או אחר, בנושא יהודה ושומרון, בנושא מערכת המשפט, אתה כדוגמה וחבריך בליכוד, והם יטילו וטו. הם ירצו לקדם איזושהי הצעת חוק בכחול לבן, ואתם תטילו וטו. חודשיים, שלושה, והפאזל הזה מתפרק. אז על מה אנחנו מדברים?
ולכן הכיוון היה שבו בדברים שהם באמת שנויים במחלוקת, בנושאים של דת ומדינה, בנושאים כאלו, יהיה איזשהו כיפאון של הסטטוס קוו, והדברים העיקריים שבהם הממשלה תעסוק, זה הדברים היומיומיים, השוטפים, החברתי, התחבורה, הבריאות, החינוך, אתה יודע, לא חסרים דברים להתעסק איתם חוץ.
אתה יודע איך קוראים לזה? אם תסתכל בראייה היסטורית, היו כאן ממשלות שיתוק, שאחד שיתק את השני, אחד בלם את השני, ממשלה כזו לא יכולה לקדם שום דבר לו.
קודם כל, יש דברים...
אולי מעט נושאים אזרחים.
אבל העם בקלפי בחר, זאת הייתה ההחלטה של הבוחר, שאין אפשרות להקים לא ממשלת ימין צרה, וכנראה גם לא ממשלת שמאל צרה, אלא אם כן, באמת כמו שאני חושב, שהתרחיש שאליו מובילים אותנו, לפיד וליברמן וכחול לבן, זה איזשהו דרך ללא מוצא, שבסופה אין להם ברירה כביכול, ורוצים לקבל לגיטימציה ציבורית להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת הסיעות הערביות. זה הכיוון שאנחנו חוששים ממנו, וזה נראה שזה הכיוון של כחול לבן. אני שומע מחברים בכחול לבן שדיברת אתם שבוע שעבר, שהם מתכוונים בכל מקרה, בתוך ה-28 ימים האלה להקים ממשלה, והימה, אם לא אחדות, וכנראה לא אחדות, כי הם לא מתקדמים שום צעד, ולו הקטן ביותר לכיוון הזה, כל מה שנשאר להם זה באמת אותה ממשלת מיעוט הערבים, וזה זה החשש הגדול, ו...
קשה לי להאמין שזה יוביל לשם לממשלת מיעוט, כי... הסיטואציה לא בדיוק מאפשרת את זה. עדיין אפשר יהיה להפיל ממשלה כזו. עוד חודש, עוד חודשיים, מספיק שיהיה איזושהי פעולה בעזה בגלל סבב לחימה כזה או אחר והערבים נגד. אין לזה תוחלת חיים.
לזה אני מסכים, אבל כנראה שהשנאה שלהם לשלטון הימין ולנתניהו ברשות הממשלה היא מעברת אותם מכל שאר הדברים, ורוצים העיקר בוא נתפוס את השלטון ואז נלך לבחירות.
בוא נצלול רגע לנקודה הזו שאלת עכשיו. השנאה שלהם לנתניהו יותר מאשר לגוש הימין היא לנתניהו באופן אישי. למה?
למה? אולי כואב להם לראות אותו כל כך הרבה זמן מצליח. הם רוצים, אתה יודע, זה בעצם הצד השני של המפה, שרואה את שלטון הימין מתבסס, ומצליח ומשגשג, ומוביל את מדינת ישראל...
איזה מצליח? איזה מצליח? אולי בתחומים האזרחיים, כלכליים, היו כמה הצלחות, אפשר בהחלט למנות אותם בצורה חיובית.
על פי כל המדדים האובייקטיביים, מדינת ישראל עולה גם בכלכלה, גם בכל המדדים, במדדים של הרגולציה, של העוצמה, מדינת ישראל...
מסכים. אבל יש דבר אחד, אתה לא היית שם כי נבחרת רק עכשיו לכנסת, אבל יש משהו אחד ששלטון הימין 10 שנים כמעט לא הצליח לשנות כלום, וזה מה שמכונה שלטון החוק או מערכת המשפט. שלטון החוק כולם בעד שיהיה פה חוק, אחרת איש את ראו חיים בלעו, אבל מערכת המשפט שמתנהלת כפי שהיא מתנהלת, לפחות בעיני רבים בציבור הימני, את זה לא שיניתם, ולא תוכלו לשנות בממשלת אחדות.
על זה אין לי ויכוח איתך, אני נאלץ להסכים איתך, לא נאלץ, באמת אתה צודק. באמת, היה ניסיון הרי בכנסת ה-20, משנת 2015, כן לעשות סדר, וכן לבצע הפרדת רשויות, וכן פסקת התגברות, וכן כל מיני הצעות שבאמת מערכת המשפט נוגסת צעד אחר צעד בדמוקרטיה, והיו כאלה שמנעו אותה, היה בזמנו את כחלון שמנע את פסקת ההתגברות, אפילו בנושאים מסוימים, ובאמת הגענו למצב שהדמוקרטיה כבר לא יכולה להגן על עצמה. הנבחרי הציבור הם לא נבחרי ציבור, הם רק ממליצים לבית המשפט או ליועץ המשפטי או ליועצים המשפטיים מה לעשות, והם אלה שקובעים את השורה התחתונה. ואתה צודק, אני מקווה שבאמת תקום ממשלה שנוכל להשלים לבצע מהלכים חשובים כאלה, כי זה באמת, הם מדברים על קץ הדמוקרטיה כשאנחנו, זה, אני חושב שהם נלחמים בדמוקרטיה. הדמוקרטיה היחידה שיש להם היא אותה דמוקרטיה שיש להם לעשות כרצונם, זה לא דמוקרטיה של העם. ובזה אני מסכים איתך. בהחלט, אם הייתה קמה ממשלת ימין בבחירות אפריל 2019, זה היה הנושא העיקרי שהיה יושב על שולחן הכנסת והממשלה.
וצריך לומר שבנקודה הזו, בניגוד לכל הדברים האחרים שנמצאים בליבת המחלוקת בין הגושים, ימין, שמאל וליברמן, דווקא בנושא הזה ליברמן יכול להתחבר יפה מאוד לגוש הימין. הוא סבל ממערכת המשפט, ייתכן מאוד שסובל עדיין, כי לא מעט מאנשי ישראל ביתנו עדיין במשפטים, בעניינים פליליים שאירו בשנים עברו. יש לו את כל הסיבות שבעולם דווקא בעניין הזה כן ללכת למהלכים משמעותיים, אבל כנראה שגם הוא, השנאה שלו נתניהו מעבירה אותו.
בדיוק, בדיוק, והרי הכל היה יכול לקרות, הוא יכל להציל את הדמוקרטיה אם היה מצטרף לאותה ממשלת ימין יציבה עם 65 ח"כים במועד א' של 2019, והוא לא עשה את זה, ובאמת אנחנו הגענו למקום שקשה לדעת איך נצא ממנו. שוב, אני הרגשה שלי שהם מובילים אותנו לאותה ממשלת מיעוט ערבי, ואני אגיד לך, לנו זה טוב, שיקימו ממשלה כזאת. נראה אותם באמת עם מבצע בעזה, נראה אותם מול האיראנים, אותם אלה שבעבר נאבקו בנתניהו כשהוא נלחם נגד הסכם הגרעין עם איראן, נראה אותם איך הם מסתדרים עם הביטחון ועם זה, ותוך כמה חודשים באמת, אני לא מאמין שממשלה כזאת תחזיק מעמד לאורך זמן, אבל...
ימים יגידו. חבר הכנסת הדוקטור שלמה קראי מהליכוד, אני מודה לך על השיחה, שיהיה בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
טוב, עסקנו במערכת המשפט בשיחה הזו, נדבר עכשיו גם כן עם השופט בדימוס, ערן פיינשטיין. שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ערן פיינשטיין. כן. תשמע, מה שאנחנו רואים כאן בתקופה האחרונה, ואולי אנחנו לא מרבים לעסוק בזה כאן בשידורי האקטואליה שלנו, אבל כן, צריך לגעת בזה, זה עימות חסר תקדים בין מה שמכונה שלטון החוק, מערכת המשפט, לבין בעיקר גוש הימין ונתניהו ואנשיו. הפרשה האחרונה של מעצר יועצי ראש הממשלה, מה דעתך על הסיפור הספציפי הזה?
אתה מדבר ספציפי על המעצר ועל הניידים, הטלפונים הניידים?
כן, כן, הפרשה הזו.
רע מאוד ההתנהגות של המשטרה, לפי דעתי, לוקה בטעות או בניגוד לחוק. פשוט ולעניין.
מבלי להתייחס כמובן לכן התרדת עד, לא התרדת עד, על עצם התהליך כלפי אותם עצורים נחקרים.
למה לא? אז תראה, כדי, אתה חייב להתייחס לעניין של התרדת עד מסיבה אחת פשוטה, מפני שמה, מכוח מה המשטרה פועלת? מכוח חוק.
החוק.
או מכוח הוראות, נכון? אנחנו מקווים, אנחנו בטוחים שהם ככה הם עושים. האם התרדת עד זה עבירה חמורה, אתה חושב שצריך לנקוט כמו שנקטו? התשובה היא לא.
לפני, אני שאלה עוד שאלה לפני כן, האם זו התרדת עד?
אני יודעתי לא. ממש לא.
אם אני מתקשר אליך, מתחיל ללחוץ עליך, למה אתה, למה ידעת, או למה עשית, או למה אמרת, אולי, אבל אם אני בא עם איזשהו רמקול מתחת לבית, חוץ מלחמוד לי לצון, אני לא רואה בזה שהתרדה...
אני מסכים איתך.
במיוחד שאולי היה בבית.
כיוון שזה היה חד פעמי, וכיוון שרוב האנשים, אני, אל תיעלם, אני מנחה שגם אתה לא קראת את פסק הדין של שמגר המנוח, ובמפורש הוא מדגיש שצריך להיות פעולות רבות, אתה יודע מה, הוא נותן דוגמאות ואומר, בוא אני אגיד לכם, בפסק הדין הוא כותב, אני אגיד לכם בלשון פשוטה, זה בלבול מוח לבן אדם. ככה כותב שמגר. זאת אומרת, כדי לבלבל את המוח, אתה צריך, חוץ מאשר ליצור, נגיד, אתה לא צריך ליצור מגב אישי, מפני שהחוק, הפרשנות אומרת שאתה יכול גם בלי שהוא יודע, ולא שואלים בכלל את הנפגע או את המוטרד במרכאות, אם הוא הוטרד או לא. המבחן הוא התנהגות של המטריד, עוד פעם, במרכאות.
לא התחושה של המוטרד?
לא, אין לי שום משמעות.
הרי אפשר לשלוח לו מכתבים, מכתבים, אתה יודע, מכל מיני, הכי מנומסים שבעולם.
לא, לא. גם בשלב מסוים, לפי הפסיקה של פסק דין בלזר, אתה בסופו של דבר תחשב. אבל אם זה עניין חד פעמי שעוברים עם אותו שחסידי חב"ד, איפה התרדה?
ברסלב, כן.
זה, אתה יודע מה, בדין העברי יש דברים שאתה יודע, לאו מילתא זוטרא תאי. אז בדין העברי יש בחוק העונשין, יש לו דבר שנקרא זוטי דברים. אם זה היה מגיע לה כשופט, הייתי מוחק כתב אישום כזוטי דברים.
ועוד, אנחנו עוד לא בשלב של הכתב אישום, אנחנו מתקשקשים על כל מה שעשו לטלפונים שלהם, והחדירה לפרטיות שלהם והכל. אז מערכת המשפט, או אתה יודע מה, לא בתי המשפט ולא מערכת המשפט, כי צריך לומר בהגינות, השופט שדן בסיפור הזה, בבקשת המשטרה לחדור לטלפונים שלהם, לאחר שכבר עשו את זה, דווקא היה די הוגן עם החשודים, נקרא לזה ככה. אז אני לא רוצה לומר מערכת המשפט, אבל הפרקליטות וכל מה שמסביב, מישהו שם בריצת אמוק לחפש את אנשיו של נתניהו, לדעתך?
תראה, מישהו שם בריצת אמוק, אני לא אגיד לך מי, כי בוודאי ובוודאי לא לאנשי האופוזיציה. זאת אומרת, לפי דעתי, גם המשטרה וגם הפרקליטות בעניין הזה רואים צל הרים כהרים, וצריך שתהיה ביקורת עניינית, לא בדיעבד. כמו שעושה השופט דוד רוזן, אלא חי. כשאתה הולך לעשות דבר מהסוג הזה, שיהיה מישהו חיצוני שיעצור אותך או שיגיד לך, רגע, בוא נחשוב שנית. עכשיו, אני אתן לך עוד דבר אחד שאתה צריך לחשוב עליו, אתה והמאזינים. יש לנו חוק שנקרא חוק הגנת הפרטיות. ותתפלא, יש שם גם עבירה של התרדה. זה נקרא התרדה אחרת בסעיף 2.1. מה אתה חושב ככה, ניחוש, כאזרח מן השורה? איזו עבירה יותר חמורה, התרדת עד או התרדת סתם? תן ניחוש.
אני חושב שהתרדה סתם.
אתה צודק, מפני שזה עבירה של פשע של 5 שנות מאסר, והתרדת עד זה רק אבון, וזה רק 3 שנות מאסר.
למה באמת? מה ההיגיון?
לא יודע, וזה מה שקבוע חבר'ה בכנסת, וזה מה שמחייב אותנו.
אז מה, אז אולי מישהו מנסה לצייר כאן מערכת חוקים חדשה?
פרשנות חדשה.
פרשנות חדשה לחוק, כן.
נכון,
ולא מהיום.
נכון, נכון. ואני אומר לך מפורשות, שיש איזו פסיקה, לא אכנס לזה עכשיו, היא מפורש, שההתרדה והתרדת עד בעצם, מבחינת הביטוי, התרדה, זה אותו דבר. עכשיו, אם עוברים ממכונית פעם אחת ליד ביתו, זה גם לא חושב אם הוא בבית או לא. נבחנו ההתנהגות של המטריד.
התפלאתי שבאמת לא חיפשו מישהו שעבר למטה וצפר ברכב במקרה, והאשימו אותו שהוא חיפש דווקא את פילבר במקרה הזה.
אבל למה הלכה לכת כל כך רחוק? תגיד לי, ההפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה במשך שנה פלוס, והליווי שלו לבית הכנסת, זה לא התרדה?
הכי התרדה שיכול להיות, כן.
נכון. כמה טלפונים נלקחו מהמפגינים שם, אתה שמעת?
מן הסתם כלום.
כמה עצורים היו שם, הרי נשיאת המשפט העליון, כבוד השופטת חיות קבע, שזה לא הפגנה מדינית פוליטית, זה הפגנה אך ורק למען הצדק. ולמען קיום החוק.
מה שאתה אומר, בעצם, כמי שהיה בתוך מערכת המשפט, יש פה איפה ואיפה, או אתה נכון, אולי צד מחשפות?
עזוב, זה ביטוי קשה. אני אומר שפה שיקולים מוטעים, ואני אומר פה באמת שיש פה במידה מסוימת חיפוש כותרות לא לעניין. ממש ככה.
השאלה, איך נתניהו יכול להיות רגוע שהשימוע שלו, הוא יצלח אותו בלב פתוח ובנפש חפצה? האם יש בפרקליטות, במערך הייעוץ המשפטי לממשלה, מישהו שיכול להיות נטול שום השפעה מבחוץ, ואין מה לומר, התקשורת עושה פה עבודה מאוד קשה כדי להשפיע, ואולי יש שם, והאם יש שם אנשים ישרים, אני מניח שכן, אבל נטולי אג'נדה, נטולי עמדות פוליטיות, ונתניהו יכול לחלוץ את כתב האישום הזה בלי כתב אישום, את השימוע בלי כתב אישום.
מנית בשאלה של שני דברים נכונים, ואמרת אותם נכון, ואני אתן לך מחמאה.
תודה.
אני חושב שהם אנשים ישרים, באמת, ואני הייתי במקרה, התמזל מזלי להיות ראש הוועדה שמינתה את בן ארי. אבל, אם אתה שואל אם יש אג'נדה, יש להם אג'נדה. אתה רוצה הוכחה הכי פשוטה, את פרופסור גביזון ברק פסל מפני שיש לה אג'נדה. רק משהו טעה בחשיבה שלו, שכשאתה פוסל מישהו בגלל אג'נדה, באופן אוטומטי לך יש אג'נדה נגדית. על זה הוא כנראה שכח לחשוב. לאנשים האלה יש אג'נדה, זה נקרא בסוציולוגיה או קרימינולוגיה, professional deformation, דפורמציה מקצועית. אתה נעול על דבר. המורה שלי, בספר תיכון, פגשה אותי אחרי 50 שנה, דיברה איתי כמו עוד ילד קטן מהכיתה. אתה מבין? אז זה עניין ממש פסיכולוגי. הם אנשים הגונים, אני חושב שהם יעשו את עבודה נאמרה.
אבל חיים בבועה משלהם, במדינה משלהם, מדינה בתוך מדינה, דיפ סטייט בקיצור.
אתה יודע, עזוב, זה מילים קשות, ופרקליטות בתוך פרקליטות, אני לא יודע. הם בוודאי דפוסים על סמך תפיסת עולם מסוימת, כמו המשטרה, ומבחינתם הם עושים נכון. אני אומר שכאדם מבחוץ, הם עושים לפעמים דברים לא נכונים, ולכן...
אתה יודע, יש כאן מלחמה, יש פה קרב, קרב מאוד קשה, בין לא מעט אנשים בימין לבין הפרקליטות. ובקרב הזה, כולם נגד כולם, וגם לא מעט סיפורים על אנשי פרקליטות. ליאת בן ארי עם סיפור תציר, כן שקר או לא שקר, אינני יודע. שי ניצן שמותקף בצורה חריפה, וכולל דברים שמאשימים אותו שהוא עשה במסגרת תפקידו, ואף אחד לא מטפל. ואין מי שמפקח, מבקר, מקבל החלטות, אתה יודע מה, שילמד את הנושא.
נכון, נכון, הניתוח שלך הוא סופר נכון, והתשובה היא צריכה להיות, כמו שאני גם בעניין, אני גם בעניין לעניין, באותו עניין, בעניין החנינות שכתבתי לנשיא, דואר שוב ושור מסורה, והוא טרם ענה לי לפני שנתיים. נכון, צריך שתהיה ועדת ביקורת, או ועדה מייעצת, חיה, בדיוק, on the spot, לא לאחר מעשה בדיעבד, חבר'ה, טעיתם. יותר מזה,
בזמן אמת.
בין זמן אמת, הרי השופט כתב שטעיתם. עכשיו, יש פסק דין מאוד ידוע של הנשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, והיא פסלה עדות של אחד בשם יששכרוב, חייל מסכן תוראי שהודה במשהו, כשלא הזהיר אותו מראש. היא אמרה, רגע, יש פה פגם בהליך, אני פוסל את ההודעה שלו באלף, שהוא ישן סמים בבית. אז מה קרה פה? המשטרה הודיתה בדיון לבית המשפט שהם עשו את כל הטעויות האפשריות. למה לא פסלו את זה? אז מה שעשה השופט, ואני מכבד אותו, אני ברור לי לגמרי שהוא היה בלחץ לא קטן, זה נהנה וזה לא חסר, הוא נזף במשטרה מצד אחד, ונתן לי להסתכל. עכשיו תגיד לי, רק תחשב אותה באופן הגיוני, מה זה פיקוח או בדיקה של הפלאפונים באופן כירורגי? כאשר הם מתחילים לבדוק שוטרים ורואים דברים שאסור אליהם לראות, אז השופט יוציא צו שכחה?
לא, אבל אני חושב שמשהו מאוד פשוט. נניח והבדיקה הזאת תעשה בלשכתו של שופט. אוקיי, שופט...
רק על ידי שופט.
הוא יבדוק או שהשוטרים יהיו איתו?
זו הנקודה שלי.
לא, החוקרים יהיו איתו, וכל מה שהם יראו שלא רלוונטי לחקירה, הם לא יוכלו להשתמש, כמו שאתה לא יכול להשתמש.
אבל הם נחשפו לזה. אז הם נחשפו כבר לדברים שאסור להם להיחשף, א', ב', איזה ביטחון יש לך, שאפילו בתת מודע הם לא ישתמשו בכל מה שנחשפו להמשך חקירה.
לא, כי בסוף אתה צריך ראייה, אם יש לך עכשיו חומר כלפי מישהו בלי ראיות, אתה לא יכול, אז אתה לא יכול להשתמש בסיפור הזה, במה שראית בטלפון כראייה.
לא, לא כראייה, אבל כהמשך חקירה. זה בדיוק העניין של מכונת אמת. ברגע שאדם יוצא שופקר, לא אומרים שמכונת אמת קבילה, היא לא קבילה, אבל זה ממשיך את הדרך של החקירה. אז אני אומר, אתה רוצה שמישהו יקרא? רק השופט.
שאלה אחרונה, צריך לחקור אם יש הדלפות בפרקליטות? אולי מכונת אמת לגורמי פרקליטות?
בוודאי שכן, בוודאי שצריך לחקור הדלפות, אני לא יודע אם אני בכל האמת זה הדבר הנכון, יכול להיות שכן. עכשיו, אני אומר דבר אחר, וזה תמיד שואלים אותי, רגע, אז למה לא מגשים כתבי אישום? אני אומר, לא צריך משפטים פליליים, אם יש הדלפות, יש את התקשיר, יש דין משמעתי שהוא מספיק טוב. דבר נוסף שצריך לעשות, זה שאנשים ישבו בתפקידם בזמן מוגבל וילכו הבית אחרי זה. זה לא החוזה הפרטית שלהם.
כן, אחרת הם לוקחים כוח רב מדי לידיים שלהם. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אני מודה לך מאוד על השיחה, היית מרתק מאוד.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב, תודה רבה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הפקת ענק בגיאורגיה, 5 ימים, 20 עד 24 בנובמבר, עם הרב אבנר קבס, ענק הזמר יניב בן משיח, והאומן יהודה שוקרון, כשר למהדרין, 052-712-4050. מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות, לתשומת לב, חלב הם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישור שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-2121-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך. מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות, לתשומת לב, חלב הם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. המוקד לכל עובד, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי 3 בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי 4 פיצויים גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון 2 מיליון, אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק, הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. ישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים, עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. בחירת מנתח בבית החולים אסותא בלי עלות. משקפי ראייה לילדים חברי מכבי זהב בכל שנה, חינם. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, כפוף לתקנון השב"ן.
עדיין לא נרשמתם לוועידת ביזנס לבעלי עסקים חרדים? לא נשאר עוד הרבה זמן. יום שלישי, י"ד בחשוון, 12 בנובמבר, בין השעות 8:30 בבוקר ועד 17:00. אולם וול רמת גן, הפרדה מלאה. יירשמו בטלפון 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
איכל מותר לי לרכוב על אופניים חשמליים?
האם צריך רישיון כדי לרכוב על גלגינוע? קורקינט חשמלי?
איך ידע שהקסדה מתאימה לי?
מה זה בכלל מבחן הכשירות לאופניים חשמליים?
חפשו בגוגל Ask רלבד, שירות חדש של תשובות לשאלות שלכם בענייני נהיגה ובטיחות בדרכים. כי כשזה נוגע לחיים שלכם, חייבים להיות בטוחים. Ask רלבד, תשאלו מה שבטוח.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
אני רוצה להמליץ לכם על מלכה השקעות, החברה האמינה והמקצועית למעלה מעשור, שמציעה לכם קרקע בפרדס חנה קרקור, צמודה לשטח ענק שאופשר בשנה האחרונה, וחלקה צבוע בצהוב בסכום של 119,000 שקלים. תזכרו, פוטנציאל להפשרה בכל רגע נתון. אני ממליץ לכם לחייק עכשיו לכוכבית 5751 ולקבל פרטים. כוכבית 5751. מלכה השקעות. מבחינתי, כבר יש לכם בית טוב.
מעמד כזה עוד לא היה. מוסדות רחל אימנו מזמינים את הציבור להילולה של אמא רחל בהשתתפות הגאון הרב יעקב עדס ומרנן ורבנן שליטה וגדול הזמר המזרחי חיים ישראל ולהקתו במופע מלא. שלמה מייס, פרחי ירושלים, טל ואקנין והחברים המנגנים, הכל סביב שולחנות VIP בעזרת השם ביום חמישי הקרוב 7 בנובמבר באולמי נוף ירושלים. להזמנת כרטיסים המשתתפים בהגרלה ענקית לתומכי התורה 054-245-5556 054-500-2800. כולם מוזמנים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:35, הזכרנו בתחילת השעה, וחשוב בתקופה הזו של החורף, תחילת החורף להזכיר, סוף זמן קריאת שמה בעוד 6 דקות בדיוק, 5 דקות, 8:41, אז למי שעוד לא הספיק, זה הזמן. ואם כבר בעניינים האלה, אז היום בערב, ליל זין בחשבן, מתחילים לומר ותן טל ומטר כאן בארץ ישראל, בני עדות המזרח מתחילים ברך עלינו, אז אל תשכחו. יצחק נחשוני ויהודה אבידן, שלום, בוקר טוב חברים.
שלום, בוקר טוב.
טוב, מה, לאן אנחנו הולכים?
מי זה אנחנו?
מדינת ישראל.
דורכים. הנה, חוזרת אחורה. הנה, אז לא, הראשונה עם יהודה.
לא, לא, אז אני אמרתי, התכוונתי, לא אומרת, לא הולכים אף מקום, ודורכים במקום, אז זה לא נכון. אם זה שאלת על מדינת ישראל, היא חוזרת אחורה. כל יום שאין ממשלה, זה לא שדורכים במקום, לצערנו, זה חוזרים אחורה, הנזקים הם פשוט בלתי נסבלים, זה לא יאומן. מדינה משותקת. פשוט מדינה משותקת.
כן, אבל בעוד... אבל אני עדיין אופטימי שבעוד כ-40 יום זה ישתחרר, אבל מבחינת הציבור החרדי, 40 יום האלה הם מאוד מאוד משמעותיים.
לאן? לאיזה סיטואציה נלך בעוד 40 יום?
סיטואציה של ממשלת אחדות, שככה או ככה החרדים יהיו חלק ממנה, עם כמה זה יעלה להם, זה אנחנו כבר רואים עכשיו, אנחנו נעמוד אז בפני, בכל מקרה, בפני סטטוס קוו חדש. ואסון גדול מבחינתנו, כי מדינת ישראל תיראה אחרת, ומשם והלאה יגידו לנו, בוא נמשיך מכאן. תחבורה ציבורית, עוד דברים.
אני לא חושב, לא יהיה שום דבר כזה, אבל...
סטטוס קוו חדש, אי אפשר לחזור עליו אחורה.
אני לא יודע אם יהיה חוקים.
הרבה מהדברים, הרבה מהדברים.
אולי יהיה סטטוס קוו אחר, יצחק. לא, אולי הסטטוס קוו יש, מקפיאים כל שינוי כזה או אחר, משאירים מה שהיה עד עכשיו.
נכון, ועד עכשיו קובעים עובדות ב-40 הימים האלה, או עד אחרי הבחירות הבאות. קובעים עובדות שלא יהיה דרך מהם בחזרה, ולמשל, הנושא של העברת הסמכויות... לעיריות ולרשויות, שזה כבר נעשה, יש תהליך כזה, ואל תחשבו שרק השמאל שותף לו, לא רק חולדאי. זה תהליך שגם אנשי ימין ואנשי ליכוד שותפים לו.
אני יודע. אני חושב שמה שיצחק, אני אולי מסכים עם יצחק שאתה תהיה, שזה לא יהיה אותו דבר, אבל חוקים, אני לא מעריך שיהיו חוקים חדשים, כן יהיה אולי איזשהו, שנייה, כן יהיה אולי איזשהו כללים חדשים, התנהלות אחרת, אי אכיפה, כן אי אכיפה.
מציאות חדשה, מציאות חדשה, לא חוקים, אין מי שיעשה היום.
שנייה, שנייה, אני רוצה לומר שתראו, כבר היום יש כרסום בנושא הסטטוס קוו בצורה מזעזעת. יצחק מלווה את זה כל שבוע וכותב ובמטריע כל נושא עבודות הרכבת. הרי זה פריצה של הסטטוס קוו שנעשתה בשנים האחרונות שלא הייתה בצורה כזאת. וזה הולך וקורה. וחומרים, העולם ממשיך כרגיל, ולא נפל
יהודה, אבל לא מדברים בנושאים כאלה.
שנייה, אני אומר, דקה, אני אומר, דקה.
מדברים בנושאים שקשורים לכל אחד מאיתנו בעיר שלו.
דקה, דקה. גם נושא התחבורה הציבורית ברשויות המקומיות, זה פריצה של הסטטוס קוו, ומי שאחראי עליהם זה לא שר הפנים, וזה לא שר הדתות.
נכון.
דווקא, זה משרדים אחרים. שנייה, דקה. ולכן אני חושב שזה לא ששר הפנים כרגע יכול לתת הנחיות ולעצור את זה. מי שיכול לעצור את זה שר התחבורה, שגם במקרה הזה הפעם הוא דתי ולא נעשה, אתה רואה שום דבר עדיין, אולי כיוון שעדיין לא התחילה לפעול, אוי בבי וחלקו, אבל בפועל, זה מה שאני מעריך שיהיה, אז יעשו עוד כמה ערים כאלה תחבורה ציבורית, דרך אגב, ככל שאנחנו ניתן לזה במה,
לא נותנים לזה במה, אני אומר שאנחנו נעמוד בפני מציאות חדשה, לא רק בנושא הזה.
אנחנו לא נעמוד, אבל הנה מה שאתה אומר כרגע, אנחנו לא נעמוד, אנחנו
גם לא סמוטריץ',
אנחנו כבר שם, יצחק, לא נעמוד, עומדים בזה כבר.
יצחק, אתה מנסה כרגע לצייר תיאור הפוליטי שהוא לא קיים.
בתוך התקופה הזאת, אתה טועה, כי בתוך התקופה הזאת של חוסר אפשרות גם לסמוטריץ' לעצור את זה, אנחנו נמצאים בתקופה שגם מימין וגם משמאל פועלים עוצמים עין כדי שהדבר הזה ייעשה. בתוך כל התקופה הזאת של הבחירות ושל המסע ומתן, הדברים האלה נעשים, אנחנו לא יכולים לעמוד נגדם משום גם מסיבות אובייקטיביות שאי אפשר עכשיו לעשות חוקים, וגם מהסיבות שלא כדאי, כי אולי יהיו בחירות נוספות, ואז הנושאים האלה יעמדו על פרק היום, אבל אנחנו צריכים לדעת שכאשר כל התהליך הנורא הזה ייגמר, אנחנו נעמוד בפני מציאות חדשה, שנצריך להתמודד איתה, ואין איך להתמודד איתה.
א', המרכולים פתוחים היום, וישנם, אתה הולך בערים, לצערנו, השבת נרמסת, והמרכולים פתוחים, וזה לא דברים שקשורים עוד פעם למשרדי הממשלה,
לא, לא, זה קשור
הדבר היחידי,
הממשלה מעבירה את זה לרשויות.
דקה, לא. הדבר היחידי שאין ולא תהיה יותר אכיפה חזקה בנושא, לא תהיה יד מכוונת או מנסה לעצור מלמעלה בדרך חוקים או כל מיני תקלים, זה כן אני מסכים שזה לא יהיה. בתקיבה שחקים עוד לא נגמר, אנחנו לא אמרנו נואש מממשלה שתסדר את הדברים האלה, אבל להערכתי כן יהיה פרסום בנושא הזה עוד יותר, ונצטרך לחיות בשביל הזהב בדבר הזה, לדעת מה הדברים שכרגע אפשר להתקדם איתם, מה הדברים שלו, אבל לא יהיו חוקים שיעברו.
שאלה טעונה לסיום, יצחק ויהודה. לו היו מציבים למפלגות החרדיות שתי אופציות. ללכת לאיזושהי ממשלה, אני לא מדבר על עכשיו, אני מדבר ב-21 יום האחרונים, שאולי אז גוש הימין מפורה, או יתפורר, או לא מחויבים לגוש, יציעו למפלגות החרדיות שתי אופציות. להתגמש מול ליברמן, או להסתדר עם לפיד. מה פחות גרוע?
אגב, אני רואה בימים האחרונים, יודע אתה כבר מדבר על זה, אני רואה בימים האחרונים ציר חדש של בנט ושקד שפועלים למען להתגבש עם ליברמן. זה ציר שלערכתי הוא ציר מתוכנן, הוא בא גם בתיאום אחד עם לדעתי עם נתניהו, והכוונה היא ללחוץ על הציבור שלנו, על המנהיגות שלנו, לוויתורים שאנחנו לא יכולים להסכים איתם, וכבר שמענו אתמול את
אולי חברי אולי לא ויתורים כמו הקפאה של יוזמות משני הצדדים.
ויתורים, מדובר על ויתורים, על רשימה ארוכה של דברים, שכל הנושאים שאנחנו הבעייתיים נמצאים שם, אז נניח שחלק מתוכם יקפיאו אותם, וחלק ידרשו ויתורים. אני חושב שהיום במצב שנמצא ליברמן ובמצב שנמצא לפיד, האפשרות להגיע להסכמים עם כחול לבן ביחד עם ודאי שביחד עם הליכוד, עם כחול לבן ביחד עם הליכוד כשלפיד בפנים, זו אפשרות יותר ריאלית ויותר טובה לנו מאשר להגיע עם ליברמן שהוא בנושאים האלה החליט ללכת עד הסוף ודורש כל מיני ויתורים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אפילו בנושא הגיוס עדיף היום ללכת עם לפיד מאשר עם ליברמן.
יהודה,
אני לשמחתנו בנט ושקד זה רק 3 מנדטים, זה לא נותן שום דבר.
לא, הם באים כשליחיו של נתניהו לנסות לבצע מהלכים, לא באים עם כוח גדול או משהו כזה.
הם לא באים בשמם,
אל תטעה. בנט ושקד, יש להם הצעות מאוד מפתות, אבל הם לא יעשו שום צעד שיפורר את הגוש הימין. הם ינסו בכל מיני דברים, כל מיני אמירות.
זה לא לפורר, זה לא נקרא לפורר, זה נקרא להקים את הגוש, לגבש אותו.
הוא בא בשם הימין לגבש את הגוש הימין. לבטל.
לתת לליברמן איך לרדת בעץ.
הם לא יכולים להביא כרגע שום סחורה שיהיה מקובלת על החרדים, ודאי שלא בנט.
כי אנחנו חזקים, אבל צריך להמשיך להיות חזקים ונהיה.
בוודאי, אני חושב
שמבחינה זאתי. אבל זה ציר שהוא מתוכנן היטב.
גם גנץ מבין שכבר לא יכול לפרד גוש הימין הזה. אנחנו נמצאים בוודאי שב-28 יום של גנץ לא יהיה שום בצורה. ולך תדע, אומרים שליברמן נותן איזה הצהרה היום, בוא נראה מה היציאה החדשה שלו היום.
הוא יציע שהוא לא נותן, אני אגיד לך מה הוא יציע, הוא יציע שהוא לא הולך להסכם עם כחול לבן, אלא הולך איתם להבנות על קווי יסוד, ורק על פי ההבנות האלו ייכנס גם לממשלה עם נתניהו. זה מה שהוא יציע.
טוב, נסכם.
כולם ונדמה לי.
כן, נסכם שהכל, איך נקרא לזה?
עוד 40 יום נרדה.
40 יום. טוב.
לפחות.
כן, לפחות, בדיוק. יצחק נחשון, יהודה אבידן, תודה לכם, בוקר טוב.
כל טוב, יום טוב.
יום טוב. פרסומת, עוד מעט נהיה בטבריה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל, הרב אבנר קבס, ועם ענק הזמר המזרחי, יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש, עם יהודה שוקרון. בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
יו, אתן לא מאמינות. קיבלתי שנה יפה מדבי וולף.
לקוחות דבי וולף נהנות ממגוון מתנות לשנה יפה ומתוקה. 1,000 שקלים מתנה ברכישת חבילת טיפולים בלייזר. 40% הנחה על המוצר השני ממוצרי הקוסמטיקה ועוד מתנות טובות ומתוקות. ובנוסף, שי לחג לכל לקוחה. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
התרגלתם לבוקר. קמים, מצחצחים, מהירים, מלבישים, מכינים, רצים, חוטפים, מאחרים, מכינים זריז קפה, ויוצאים. תתקדמו לפלטינום. בוקר טוב יותר עם פלטינום של קפה אליט. להתענג על קפה עשיר, איכותי וארומטי, עשוי 100% קפה ערביקה מברזיל. פלטינום של קפה אליט. תתקדמו לבוקר טוב יותר.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוויפס. גם פירות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוויפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוויפס.
שוויפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוויפס, דרינק דיפרנט.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר
ישיבת חזון עובדיה, שמרן מסר את נפשו עליה, פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
החלטנו להתחדש ברכב משפחתי. נכנסתי לאביס ו...
רק מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישת רכב באביס. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
אולי אבחר ב-1948, או אולי ילך על תאריך החתונה שלנו, 1616. ככה אני גם לא אשכח אותו. שוב.
מה הקוד שאתם תבחרו? בקרוב תידרשו להקיש קוד סודי גם כשתשלמו בכרטיסי אשראי בבתי עסק. אז תבחרו קוד שקל לכם לזכור. מהפכת התשלום החכם והבטוח מגיעה לישראל. לפרטים חפשו ברשת בחירת קוד סודי חדש. בנק ישראל.
חברים, ריכוז. תהיו איתי רגע, זה חשוב.
כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר. שירביט עושה לכם מחיר. מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. קולטים? אז תתקשרו, קדימה.
כוכבית 2003, שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
סוף סוף זה קורה. שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת לך לך י' א' בחשוון, בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים זעיד, קייטנת ילדים ענקית ומדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית, רק ב-1499 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים. 08-859-3888 08-859-3888 8888.
שלום, כאן צופית גרנט, ורציתי לספר לכם על יד מכוונת של הביטוח הלאומי. צריכים ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות? הביטוח הלאומי מזמין אתכם לפנות אל מרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ מרופאים מומחים שיעזרו לכם לממש את הזכויות שלכם בלי שתשלמו שקל אחד. ככה חינם? ככה צריך. לקביעת פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
אני רוצה להמליץ לכם על מלכה השקעות, החברה האמינה והמקצועית למעלה מעשור, שמציעה לכם קרקע בפרדס חנה כרכור, צמודה לשטח ענק שאופשר בשנה האחרונה, וחלקה צבוע בצהוב בסכום של 119,000 שקלים. תזכרו, פוטנציאל להפשרה בכל רגע נתון. אני ממליץ לכם לחייק עכשיו לכוכבית 5751 ולקבל פרטים. כוכבית 5751. מלכה השקעות. מבחינתי, כבר יש לכם בית טוב.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:51, רצינו להספיק גם לשוחח על מה שמתרחש בימים אלה בעיר טבריה, סאגה שלא נגמרת כבר שנה. בדיוק לפני שנה היו הבחירות לרשויות המקומיות, וניצח שם רון קובי, ומועצת העיר כבר פוזרה, והוא עדיין יושב בתפקידו. אתמול מנכ"ל העירייה התפטר, והעיר שכבר ככה לא מתנהלת, עוד יותר לא תתנהל בתקופה הקרובה, ולא קורה כלום, כי בית משפט לא מאשר עדיין לעשות לו שימוע ולשלוח את האיש הזה הביתה. ובינתיים הוא מתקוטט עם כל מה שזז, פוגע ברבנים, פוגע בגאון הצדיק, הרב דוב קוק. לא נספיק לשוחח על זה הבוקר, אין לנו זמן, אז נשמור את הנושא המאוד חשוב הזה למחר. נזכיר, הלילה זין בחשבן, מתחילים לומר ותן תל ומטר, ברך עלינו, ומחר, והלילה ומחר, יום פטירתו של מייסד ומחולל הרעיון העולמי, הדף היומי, מרן הגאון רב מאיר שפירא. המונים יעלו לציון קברו בהר המנוחות, כולם מוזמנים, במיוחד לומדי הדף היומי. רב מאיר שפירא לא תיר אחריו צאצאים, כולנו בניו, בטח כל מי שלומד דף היומי. אז תעשו משהו לעילוי נשמתו, כשאתם לומדים היום בלילה, מחר, דף היומי, תחשבו עליו, אפשר לומר פרק תהילים גם כן, להדליק נר נשמה. שיהיה בוקר טוב לכולם, בשורות טובות.
דף 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 כמורה בכל יום, אוי דף 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 היומי בכל מקום. מועידים אנחנו לפניך השם, ששמת חלקנו מיושבי בישמי ראש. דף 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 גמורה בכל יום, אוי דף 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 היומי בכל מקום.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20 עד 24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
המוקד לכל עובד, כוכבי 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו, פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב, תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים, יאללה גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי זכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
שלום, כאן צופית גרנט, ורציתי לספר לכם על יד מכוונת של הביטוח הלאומי. צריכים ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות? הביטוח הלאומי מזמין אתכם לפנות אל מרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ מרופאים מומחים שיעזרו לכם לממש את הזכויות שלכם בלי שתשלמו שקל אחד. ככה חינם? ככה צריך. לקביעת פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
הזמר שמחה ליינר משיק את אלבומו החדש, כל הכבוד, ואתם יכולים לחגוג. המליצו על מישהו שראוי לפרגון ולכל הכבוד, וטוסו למופע של שמחה ליינר בארצות הברית, כולל טיסה, מלון וכניסה להופעה היוקרתית של השנה. שלחו מייל לכתובת כל הכבוד, שטרודל, כל הכבוד, .org. פרטים נוספים בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום 14:00, כאן בכל חי.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אולי אלך על 5918, שזה תאריך הלידה של פיצי. או אולי זה יכול להיות אפילו סתם מספרים שמתחילים בעוד שין. 2367. אולי...
מה הקוד שאתם תבחרו? בקרוב תידרשו להקיש את קוד משיכת המזומנים הסודי גם כשתשלמו בכרטיסי אשראי בבתי עסק. אז תבחרו קוד שקל לכם לזכור. מהפכת התשלום החכם והבטוח מגיעה לישראל. לפרטים נוספים חפשו ברשת בחירת קוד סודי חדש. בנק ישראל.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתע. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
זה בדיוק הזמן הזה בשנה ש... ממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה, מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס. רק למנוי הפייס. אל תפספסו. הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. הזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוזיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. חייגו עכשיו ל-039-039-039-039 שלוחה 9 וספרו לנו מה השיר של קרליבך שאתם הכי אוהבים. שיר השירים אשר לשלמה. המצעד הגדול של שירי קרליבך בהנחיית מנחם טוקר. פרטים בקרוב.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
חדשות קול חי. השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר, יחידת החקירות המשטרתית להב 43.